שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, בפרק 13 ובו 8 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מלווה שבא להיפרע בשטר שבידו שלא בפני לווה, אם יכולים בית דין לשלוח אליו ולהודיעו עד שיעמוד עמו בדין, שולחין ומודיעין לו. ואם אי אפשר להודיעו במהרה, אומרים למלווה שישבע, שהחוב לא נפרע, ויטול מנכסיו, בין מן הקרקע, בין מן המיטלטלין, ואין חוששין לשובר. כלומר, אין לחשוש שהחוב נפרע, ושבמקום להחזיר את שטר החוב ללווה, נתן לו המלווה קבלה, שובר, שפוטרת אותו מהחוב. ודין זה תקנת חכמים הוא, כדי שלא יהיה כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חברו שלווה ממנו, והולך ויושב לו במדינה אחרת, ונמצאת הנועל דלת בפני לווין. כלומר, יגרום שימנעו מלהלוות ללווין. הלכה ב', שלוש ראיות צריך להביא לבית דין ואחר כך ייפרע שלא בפניו. ראיה הראשונה, לקיים השטר שבידו, כלומר, לאמת את חתימות העדים כדי למנוע חשש שהשטר מזויף. ראיה שנייה, שבעל חובו במדינה אחרת ואינו מצוי בכאן לעמוד עמו בדין. ראיה שלישית, שאלו הנכסים של פלוני הלווה הן. הלכה ג' מלווה שבא לבית דין והביא משכון בידו ואמר זה משכונו של פלוני הוא ואני רוצה למוכרו ולהיפרע חובי. אין בית דין נזקקין לו עד שיבוא לווה ויטעון. כלומר בית דין אינם מתערבים ומעכבים אותו מלמכור את המשכון עד לדיון בנוכחות הלווה, אלא מתירים לו למכור מיד. שאם רצה לומר לקוח הוא בידי אומר. ומסיעין לו עצה, כלומר מייעצים לו למוכרו בפני עדים, כדי שידע לווה בכמה נמכר, ולא יהיה אחר כך ויכוח בשאלה כמה כסף קיבל המלווה במחירת המשכון. וכן המלווה את חברו על המשכון, ומת הלווה והמלווה, בין שמת לווה תחילה, בין שמת מלווה, הואיל והוא נפרע ממה שתחת ידו, ואילו רצה אמר לקוח הוא בידי, שלא כחוב רגיל שלא ניתן לגבותו כשמת הלווה לפני המלווה, בהלוואה שיש במשכון יכול לגבות מהמשכון לאחר מיתה, מכיוון שהיה יכול לטעון שהמשכון שלו. הרי זה נשבע בנקיטת חפץ, כלומר בעודו אוחז ספר תורה בידו, ונוטל כדרך כל הנשבעין ונוטלין. כלומר כשאר נפרעים מן היורש שצריכים תחילה להישבע שהחוב לא נפרע, וכאן שגם המלווה מת נשבע יורש שאביו לא הורה לו שחוב זה פרוע. ומפני מה אינו נשבע אסת, אלא שבועה חמורה בנקיטת חפץ, והרי הוא מוחזק העת במשכון, ומי שנטען על דבר שבידו נפטר בשבועת אסת שהיא שבועה קלה ללא נקיטת חפץ, לפי שאינו נשבע על עצמו של משכון, אלא על הממון שלוקח, שאילו אמר על עצמו של חפץ זה, אתה מחרתו לי, אתה נתתו לי במתנה, היה נשבע אסת ונפטר. שאם היה טוען שהמשכון שלו ורוצה לפטור עצמו מטענת הבעלים, היה נפטר בשבועת אסת כדין הכופר בכל הטענה שנגדו. אולם כאן הוא מעוניין לגבות חובו מהמשכון, ולכן נשבע בנקיטת חפץ כדין הנשבעים ונוטלים. אבל אם היו שם עדים שחפץ זה משכון בידו, ולא ידוע על כמה, אינו יכול ליטול אלא בשבועה. כשיש עדים המעידים שזה משכון, אך אינם יודעים מה סכום החוב, צריך המלווה להישבע כדי לגבות מהמשכון את הסכום שטוען שחייב לו הלווה. והואיל ואין שם עדים ויכול לומר שלי הוא, נאמן לומר, יש לי עליו כך וכך. מכיוון שאין עדים שהחפץ ממושכן בידו, נאמן לומר מה סכום החוב. שכן יש לו טענת מיגו שיכול לטעון שהחפץ לקוח בידו. וכן בשבועה עצמה שהיה נשבע אם היו שם עדים שהוא משכון, וכוונת הדברים שנאמנות המלווה לטעון מה גובה החוב, היא דווקא על ידי אותה שבועה עצמה שהיה צריך להישבע אם היו יודעים שהוא משכון, שאין אומרים מיגו לפוטרו משבועה אלא לפוטרו מממון, שלא יחזיר את המשכון עד שיטול מה שטען. כלומר, מכוח הנאמנות הוא יכול להמשיך ולהחזיק במשכון, כל עוד לא קיבל את חובו בחזרה. הלכה ד' המלווה את חברו על המשכון ועבד או נגנב בלא אונס, שהרי המלווה חייב בדמי המשכון כמו שבארנו, שהמלווה על המשכון נחשב שומר שכר על המשכון וחייב בגניבה ועבדה, ואמר המלווה סלע הלוויתיך עליו, ושני דינרין היה שווה. כלומר, הלוואה הייתה בסכום של 4 דינרים, סלע, ואילו המשכון היה שווה 2 דינרים, ולפי טענתו נותר חוב של 2 דינרים לאחר הפחתה דמי המשכון מהחוב, ולווה אומר, סלע הלוויתני עליו וסלע היה שווה, ולטענתו לא נותר דבר מהחוב. הרי המלווה נשבע תחילה שבועת השומרין שאינו ברשותו, כלומר שבועה חמורה בנקיטת חפץ שתקנו חכמים שישבע שומר כשטוען שהחפץ נגנב או עבד ממנו, גם כשאינו פותר עצמו בכך מתשלום. והלווה נשבע אסת שהיה שווה כנגד החוב ונפטר, מפני שהמלווה תובע ממנו 2 דינרים והלווה כופר בכל. אמר המלווה סלע הלוויתיך עליו ושני דינרים היה שווה, ולטענתו נותר חוב של 2 דינרים, והלווה אומר סלע הלוויתני עליו ושלושה דינרים היה שווה, ונותר חוב של דינר אחד ולא של 2, יישבע המלווה תחילה שאינו ברשותו, ואחר כך יישבע הלווה כמה היה שווה, שרי הודעה במקצת וחייב שבועה מהתורה וישלם הדינר. אמר הלווה סלע הלוויתני עליו ושתיים היה שווה, שטוען שהמשכון היה בשווי 2 סלעים, והמלווה חייב לו סלע שהוא הפרש בין גובה החוב לשווי המשכון שעבד או נגנע ממנו, והמלווה אומר סלע הלוויתיך וסלע היה שווה, ולטענתו אינו חייב לו דבר. יישבע המלווה שאינו ברשותו, וכולל בשבועתו שהיה משכון כנגד החוב. כלומר, יחד עם שבועת השומרים שהמשכון אינו ברשותו, נשבע גם על שוויו, שכאשר אדם מתחייב להישבע על כמה טענות, משביעים אותו שבועה אחת על כל הטענות, ואם מתחייב שבועה אחת קלה ואחת חמורה, נשבע שבועה חמורה וכולל בה את כל הטענות. אמר הלווה סלע הלוויתני עליו ושתם היה שווה, וטוען שהמלווה חייב לו סלע, והמלווה אומר סלע הלוויתיך וחמישה דינרים היה שווה, כלומר, המלווה מודה שחייב רק דינר מתוך הסלע שהלווה התובע ממנו, ומתחייב על כך שבועת מודה במקצת, יישבע המלווה שאינו ברשותו, ויכלול שלא היה שווה יותר על 5 דינרים, וישלם דינר. סלע הלוויתיך עליו ושני דינרים היה שווה, ולפיכך נותר חוב של 2 דינרים, והלווה אומר, איני יודע דמיו, יישבע המלווה שאינו ברשותו, וכולל ששני דינרים היה שווה, וישלם הלווה שער החוב, שרי הוא יודע בוודאי שהוא חייב לו, ולא יודע אם פיראו או לא פיראו. שרי הלווה מסכים על גובה החוב, אלא שאינו יודע אם המשכון שעבד היה שווה כגובה כל החוב או לא, והמסתפק אם פרה את החוב או לא, חייב לשלם. סלע הלוויתני עליו ושתיים היה שווה, וטוען שהמלווה חייב לו סלע, והמלווה אומר איני יודע דמיו מה שוויו, יישבע המלווה שאינו ברשותו, ויכלול שאינו יודע שדמיו יתר על החוב אפילו בפרוטה אחת ויפטר, שרי לא חייב עצמו בכלום, כלומר המלווה פטור מכיוון שלא יודע בסכום כלשהו. אבל אם אמר המלווה יודע אני שהיה שווה יתר על החוב, אבל איני יודע כמה, הרי זה משלם כל מה שטען הלווה בלא שבועה, כמי שאמר 50 יש לך בידי ו50 איני יודע. שהתובע אומר שילבה לו 100 והנתבע מודה ב50, ולגבי ה50 הנותרים אומר שאינו יודע אם חייב או לא. שהוא מחויב שבועה שחייב לו רק 50 כדין מודה במקצת ואינו יכול להישבע, מכיוון שאינו יודע בוודא שחייב לו רק 50, והכלל הוא שהמחויב שבועה מן התורה ואינו יכול להישבע חייב לשלם, כמו שהתבאר בלכות טוען ונטען בפרק הרביעי, ויש לו לאחרים על מי שטוען שקר, כלומר, המלווה יכול להטיל חרם על מי שטוען כנגדו בשקר וגורם לו לשלם שלא כדין. הלכה ה', המלווה את חברו וקבע לו זמן לפורעו, אף על פי שלא קנו מידו, כלומר לא עשו קניין סודר על כך שלא יוכל לטובעו עד אותו זמן, אינו יכול לטובעו עד סוף הזמן, בין במלווה על פה, בין במלווה בשטר, בין שילבהו על המשכון, בין שמת לווה, בין שמת מלווה. ההסכמה על מועד הפירון אינה בטלה, אף על פי שאחד מהצדדים כבר לא חי. הוא סתם מלווה 30 יום. בין בשטר, בין על פה, בין על המשכון, ואם יתנה שיתבע בכל זמן שירצה, יש לו לטובעו ביומו, באותו יום שלווה ממנו, שתנאי ממון הוא, ויכולים להתנות כרצונם. הלכה ואב, טען המלווה ואמר, היום סוף הזמן שקבעתי. והלווה אומר, עד 10 ימים קבעת. הלווה נשבע אסת. ואם היה שם עד אחד שהיום סוף זמנו, הרי זה נשבע שבועת התורה כשאר הטענות, שהרי המלווה תובע מהלווה שישלם עכשיו, והלווה כופר בכך שצריך לשלם עכשיו. והדין כתביעת ממון רגילה שאם כופר בכל נשבע אסת, ואם יש לתובע עד אחד שמעיד לטובתו, הרי הנתבע חייב שבועה מן התורה. זה אומר 5 ימים נשאר מן הזמן, וזה אומר 10. אומרים למלווה, המתן עד סוף 5, וישבע אסת שנשאר עוד 5 ימים, שרק אז זאת תהיה תביעת ממון שמחייבת שבועה, ולא רק ויכוח על זמן הפיראון שאינו מחייב שבועה. הלכה זין, הייתה מלווה בשטר וטען הלווה שזמן קבעת לי, ולא הגיע הזמן, ובשטר לא מצוין מועד פיראון. יראה לי שישבע בעל החוב אסת שלא קבע לו זמן, ויטול מיד, שבהלוואה בשטר נכסי הלווה משועבדים למלווה, ומכיוון שאין בשטר תאריך, יש למלווה זכות גבייה מיידית, ואין הלווה יכול להפקיע זכות זאת מידי המלווה, אלא אם יביא ראיה ברורה. ולכן יכול המלווה להישבע אסת כנגד טענת הלווה וליטול. הלכה אחת, אומר הרמב״ם, המלווה ניתנה להיטבע בכל מקום, שלא כפיקדון ועבדה שאינם נטבעים אלא במקומם. כיצד? המלווה את חברו ביישוב וטבעו במדבר אינו יכול לדחותו, אלא חייב לפרוע לו בכל מקום שהתבאנו. בא לווה לפרעו במדבר, והלוואה הייתה ביישוב, הרשות ביד המלווה, אם רצה מקבל, ואם רצה אומר לו, איני נפרע אלא ביישוב, כדרך שנתתי לך, ורן ברשותך עד שתפרעני ביישוב. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק 13. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק 14 ובו 15 הלכות. הלכה א', הפוגמת שטרו, כלומר הלווה טוען שפרה את כל השטר, והמלווה מודה שפרה חלק ממנו מחזיק בשטר, או שעד אחד מעיד על שטרו שהוא פרוע, והבא להיפרע שלא בפני הלווה, והטורף מיד הלוקח, והנפרע מן היורש, אם מת הלווה והותיר נכסים, בן קטן, בן גדול, לא ייפרע אלא בשבועה כאין של תורה, שבועה בנקיטת חפץ כדין הנשבעים ונוטלים, ואומרים לו כשיתבע, יישבע ואחר כך תיטול, ואם היה החוב לזמן וטבע בזמנו, נפרע שלא בשבועה, שכן חזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו, עבר זמנו, לא יגבה אלא בשבועה. הלכה ב', התובע את חברו לפורעו, וטען הלווה שפרה שטר זה או מקצתו, ובעל השטר אומר, לא נפרעתי כלום. אומרים לו, שלם לו. טען הלווה ואמר, ישבע לי שלא פרעתיו, ויטול, משביעין אותו בנקיטת חפץ שלא פרה כלום, או שלא פרעו אלא כך וכך, במקרה שהלווה טוען שפרה לו חלק מהחוב, ואחר כך ייטול. ואם היה מלווה את תלמיד חכמים, אין נזקקין לשבועתו, כלומר בדין נשמתין מהדיון בשבועתו ואין מחייבים אותו להישבע, מפני שנראה כאילו חושדים בו. הלכה ג', הוציא עליו שטר מקוים שחתימותיו נבדקו ואושרו בבית דין, והלווה טוען ואומר שטר מזויף הוא, ומעולם לא כתבתי שטר זה, או שטען שחוב זה ריבית הוא או אבק ריבית, החוב נובע מריבית קצוצה שאסורה מהתורה או אבק ריבית שאסור מדברי חכמים, ואין גובים ריבית מהלווה בין אם היא מהתורה ובין אם היא מדברי חכמים, או שטען שהוא שטר אמנה, כלומר שטר שנתן הלווה למלווה ללא שילבה לו, ואמינו שישתמש בו רק אם ילווה לו, או שטען כתבתי ללוות ועדיין לא לוויתי, כללו של דבר, טען טענה שאם הודה בה בעל השטר, היה שטר בטל, והמלווה עומד בשטרו ואומר שזה שקר טוען, ואמר הלווה, יישבע לי ויטול, הרי זו מחלוקת בין הגאונים. יש מי שהורה שחייב בעל השטר להישבע, כן של תורה, כמי שטען עליו שפרעו. ורבותיי הראו שלא יישבע המלווה, אלא אם טען עליו הלווה שפרעו בלבד, שהרי הודה בשטר, ולפרעון הוא עומד. שכאשר מודה הלווה בשטר אלא שטוען שפרעו, יש בכוח טענתו כדי להשביע את המלווה, שכן כל שטר עומד לפרעון בסופו של דבר. אבל כל אלו הטענות לא כל המנו לבטל שטר מקוים, אלא ישלם, ואחר כך יטעון על המלווה במה שירצה. כלומר, הלווה צריך לשלם קודם, ואחר כך יכול להשביעו שבועת הסת, כפי שניתן לעשות בכל מקרה של תביעת ממון, שכופר הנתבע בכולה. אם יודע, יחזיר לו, ואם כפר, ישווה הסת, ולזה דעתי נוטה. הלכה ד' המוציא שטר חוב על חברו, מלווה אומר לא נפרעתי כלום, ולווה אומר פרעתי מחצה, והעדים מעידים שפרעו כולו, נשבע לווה ונותן מחצה, שהרי הודה במקצת, ואף על פי שהעדים העידו שפרע הכל, הודעת בעל דין עדיפה על עדים. ואינו כמשיב עבדה, מפני שאימת השטר עליו, כלומר במקרה שאדם יכול היה לכפור בטענת המלווה, ואף על פי כן הודה במקצת הטענה, הרי הוא כמשיב עבדה למלווה, ופתרו חכמים מלהישבע כשם שפתרו את המשיב עבדה מלהישבע כשטען המעבד שישיב לו רק מחצית מן העבדה. אולם כאשר הלווה חושש לכפור בטענה מסיבה מסוימת, כגון שאימת השטר עליו, אין הוא נחשב כמשיב עבדה, ורי דינו ככל מודה במקצת שחייב להישבע ואינו נחשב כמשיב עבדה, מפני שהסיבה שאינו כופר בכל היא שאינו חש בנוח לשקר ולהעיז פניו בפני בעל חובו. ואין המלווה גובה המחצה אלא מבני חורין, מן הקרקעות שנמצאות בידי הלווה ולא מנכסים משועבדים שנמכרו לאחרים. שהרי הלקוחות אומרים, אנו על העדים לסמוך, והרי ביטלו שטר זה. ומה שגובה מחצה הוא מחמת הודעת הלווה שנחשבת כמלווה בעל פה, שאין גובים אותו אלא מנכסים שאינם משועבדים. הלכה ה' הוציא עליו שטר חוב שאינו יכול לקיימו, שאינו מצליח להביא עדים שיאמתו את חתימות עדי השטר, ואמר הלווה, אמת שאני כתבתי שטר זה, אבל פרעתיו, או אמנה הוא, או כתבתי ללוות ועדיין לא לוויתי, וכל כיוצא בזה. הואיל ואם רצה אמר לא היו דברים מעולם, והרי מפיו נתקיים מכוח הודעתו, הרי זה נאמן, וישבע הסד ויפטר. ואם קיימו המלווה אחר כך בבית דין, הרי הוא כשאר השטרות. הלכה ו' הוציא עליו שטר מקוים ואמר לווה מזויפו, ומעולם לא כתבתיו, או שטר אמנהו, ואמר מלווה כן הדברים, אבל שטר כשר היה לי עליו ועבד, אף על פי שהמלווה הוא ששבר, הוא שביטל את שטרו, כלומר, לכאורה היה לו מקום לטעון שיש להאמין לו, שהרי אילו היה רוצה לשקר, היה טוען ששטר זה כשר, טענת מיגו, ואילו רצה אמר אינו מזויף, שהרי נתקיים בבית דין, אינו גובה בו כלום. הוא הודע ששטר זה אינו כשר, ולכן אין להוציא ממון בשטר זה, אלא נשבע לווה אסת ונפטר, שהרי זה השטר כחרס הוא חשוב, ואין לו משמעות כלל. הלכה זין, שטר שלווה בו ופרעו, אינו חוזר ולווה בו, כלומר לא ניתן להשתמש בשטר לצורך הלוואה חדשה, שכבר נמחל שעיבודו ונעשה כחרס, השעיבוד שבהלוואה זו בטל עם הפיראון. הלכה ח', המוציא שטר חוב מקוים על חברו ואמר לו הלווה, ולא פרעתיך, ואמר לו המלווה, כן היה, אבל חזרתי והחזרתי לך מאוד והלוויתי אותך פעם שנייה, הרי בטל השטר, ששטר שנפרע הרי הוא כחרס. אבל אם אמר לו, החזרתי לך מאות מפני שלא היו טובות, או עד שתחליפם, לא בטל השטר, ועדיין שעיבודו קיים, שעדיין זו אותה הלוואה. הלכה ת' הוציא עליו שטר מקוים שיש לו עליו מנה, ואמר לו הלווה, ולא פרעתיך בפני פלוני ופלוני, ובאו אלו ועידו שפרעו, אבל לא הזכיר לו השטר, כלומר, לפי העדות לא צוין בשעת הפרעון, שהוא עבור ההלוואה שבשטר, ואמר לו המלווה, כן הוא שפרעת, אבל חוב אחר פרעת שהיה לי אצלך. הרי בטל השטר, מכיוון שידוע שפרע לו חוב ולא ידוע לנו על חוב נוסף. במה דברים אמורים? בשיעידו שנתן לו בתורת פרעון, אבל אם ראו נותן לו מעות ולא ידעו אם נתן בתורת פרעון או בתורת פיקדון או בתורת מתנה, אם אמר בעל השטר לא היו דברים מעולם, וכפר במה שאמרו העדים, הרי זה הוחזק כפרן, שרי טענתו נסתרה על ידי העדים, ובטל השטר. ואם אמר פרעון של חוב אחר היו, הרי זה נאמן ונשבע, ונוטל מה בשטר, שהרי לא פיראו בעדים, אלא רק נתן לו בפני עדים. ומתוך שיכול לומר מתנה נתנם לי, נאמן לומר פיראו של חוב אחר הן. אמר לו הלווה, ולא שטר חוב זה דמי שור שלקחתי ממך הוא, כלומר שטר חוב זה הינו על שור שקניתי ממך, ואתה גבית את דמי בשרו, כלומר גבית את החוב מדמי בשר השור כשנמכר בבית המטבחיים לאחר השחיטה, ואמר לו בעל השטר, כן, אני גביתי דמיו מחוב אחר, עבור חוב אחר שהיה לי אצלך. הועיל והודה מעצמו שדמי השור הוא החוב ומדמיו פרה, כלומר הוא הודה ששטר החוב הוא על דמי השור, והודה גם שמדמי השור הוא פרה החוב כלשהו, בטל השטר. ואף על פי שאין עליו עדים שפרה מדמיו, כיוון שהודה שפרה את דמי השור, אינו נאמן לטעון שפרה חוב אחר, וישבה לווה סט שפרה אור, וכן כל כיוצא בזה. הלכה יוד הוציא עליו שטר חוב בעד אחד שחתם עליו עד אחד, והלווה טוען פרתי, הרי זה מחויב שבועה ואינו יכול להישבע ומשלם. כלומר, עד אחד עמיד על חיוב ממון מחייב את הנתבע בשבועה מן התורה, ומכיוון שהעד מעיד על שטר החוב, חייב הלווה להישבע כנגד דברי העד כדי להיפטר מתשלום. אמנם מכיוון שהעדות היא על עצם הלוואה והנתבע איננו מכחיש את העד אלא טוען טענה אחרת, הוא אינו יכול להישבע כנגדו וצריך לשלם. טען ואמר ישבע לי שלא פרטיב, הרי זה ישבע. שאפילו היו בשטר שני עדים ואמר ישבע לי שלא פרטיב, הרי זה ישבע כמו שבערנו לעיל בהלכה ב'. הלכה י' ד' וכן הורו רבותיי שהכופר במלווה על פה בבית דין ובא עד אחד שלווה, הרי זה ישבע שבועת התורה. חזר ואמר כן היה, לוויתי ופרעתי או מחל לי או נתחייב לי ממקום אחר, הרי זה מחויב שבועה שלא לווה, ואינו יכול להישבע, שרי מודה לדברי העד, אלא טוען טענה אחרת כדי להיפטר ומשלם. הלכה י' ב', מי שטען שפרה השטר, ואמר ישבע מלווה ויטול, אומרים לו אבה מאותיו את דמי הפיראון, ואחר כך ישבע ויטול. שאם ישבע ואחר כך לא יוכל הלווה לשלם, נמצא שנשבע לחינם. אמר אין לי כלום לשלם, משבין אותו תחילה בתקנת הגאונים שאין לו, ולכשתשיג ידו וייתן לבעל חובו, ישביעו שלא פיראו ואחר כך ייתן לו. כלומר, כשיהיה לו כסף ויבוא לשלם לבעל חובו, ישביעו אותו תחילה ואז ייתן לו את המעות. הלכה י"ג, מי שהיה לו חוב על חברו בשטר ועבד השטר והרי העדים קיימים, אף על פי שקנו מידו וטען שפרה, כלומר אף על פי שאם לא היה שטר כלל, היו העדים יכולים לכתוב שטר מכוח הקניין, במקרה שנכתב שטר, אין לכתוב שטר חדש, שחוששים שפרה לווה את החוב וקרה מלווה את השטר, ולכן אינו מצוי אצלו. הרי זה נשבע אסת ונפטר. הורו רבותיי שאפילו היה החוב לזמן ועדיין לא הגיע זמנו להיפרה, ובדרך כלל אומרים שחזקה שאין אדם פורע לפני זמן הפיראון, הועיל וכתבו לו שטר ואין בידו שטר, והלווה טוען פרעתי נאמן, ונשבע אסת שפיראו, שאנו חוששים שם הפיראו, ולפיכך קרא שטר או שרפו. וכן הורו שאפילו היה שטר יוצא מתחת ידי אחר, כלומר נמצא בידיו של אדם שלישי, והלווה טוען ממני נפל אחר שפרטיב, אף על פי שהוא בתוך זמנו נשבע אסת ונפטר, שכיוון שאין השטר ביד המלווה, אין שם חזקה שאינו פורע לפני זמן הפיראון. הלכה י"ד, שניים שנוחזים בשטר, המלווה אומר שלי הוא, והוצאתיו להיפרע בו ממך, והלווה אומר פרטיב, וממני נפל. אם היה שטר שיכול לקיימו, זה יישבע שאין לו בדמים אלו פחות מחציין, כדין חפץ ששניים אוחזים בו וטוענים לבעלות עליו. וזה יישבע שאין לו בהן פחות מחציין, וישלם הלווה מחצה, ואם אינו יכול לקיימו, יישבע הלווה אסת שפיראו וילך לו. הלכת עזבב אומר רמב״ם, האומר לחברו, מנה יש לי בידך. ועלה אומר, אין לך בידי כלום. או שאמר פרטיך, אמר לו התובע, ישבע לי אסת, כדין כופר בכל. אמר לו הנתבע, ולא שטר יש לך עליי, ואתה רוצה להשביע אותי תחילה, ואחר כך תוציא השטר הפרוע ותגבה בו, ונמצא שנשבע לבטלה. אומרים לו בית דין למלווה, הווה השטר. אמר המלווה, אין לי עליו שטר מעולם. או שטר היה לו ועבד, כלומר שהמלווה טוען שאיבד שטרו, הורו רבותיי שאומרים למלווה, בטל כל שטר שיש לך על הלווה, קודם זמן זה, כדי שיוכל להישבע ללא חשש, ואחר כך תשביעו אסת, או אחרם חרם סתם, אם אינו רוצה לבטל שטרותיו, יכול המלווה להטיל חרם על מי שחייב לו ואינו פורע את חובו, אבל אינו יכול להשביעו. ולך ובקש עד שתמצא שטר. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם מספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק 14. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק 15 ובו 7 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם המלווה את חברו בעדים בלבד ללא שטר ואמר לו אל תפרעני אלא בעדים. בין שאמר לו בשעת הלוואה, בין שאמר לו אחר שהלוואו, הרי זה צריך לפורעו בעדים מפני התנאי. טען הלווה ואמר לו, וכן עשיתי ופרעתיך בפני פלוני ופלוני, והלכו להן למדינת הים או מתו, הרי זה נאמן, ונשבע שבועת אסת ונפטר. וכן אם אמר לו, אל תפרעני אלא בפני תלמידי חכמים או בפני רופאים, ואמר לו, בפניהם פרעתיך. ואותן העדים שפרעתיך בפניהם מתו או הלכו למדינת הים, הרי זה נאמן, ונשבע אסת ונפטר. אבל אם אמר לו אל תפרעני אלא בפני פלוני ופלוני, ואמר לו פרעתיך בפני אחרים ומתו, או הלכו למדינת הים, אינו נאמן, שמפני טענה זו התנה עליו ואמר לו, אל תפרעני אלא בפני ראובן ושמעון, שנומדין עמו, כדי שלא ידחה אותו ויאמר, בפני אחרים פרעתי והלכו להם. הקדמה להלכה ב', הלכות שהביא הרמב״ם בהלכה קודמת מנוגדות לדעת רבותיו הריף והרי מיגש, והרמב״ם מוכיח את שיטתו מנוסחאות הגמרא ומההיגיון. הלכה ב', יש נוסחות מן התלמוד שכתוב בהן שאומר לחברו, אל תפרעני אלא בעדים, ואמר לו פרעתיך בפני פלוני ופלוני, והלכו להם למדינת הים, אינו נאמן, וטעות ספרים היא, ולפיכך טעו המורים על פי אותן הספרים. וכבר חקרתי על הנוסחות הישנות, בדקתי מהי הגרסה בנוסח הספרים הישנים, ומצאתי בהן שהוא נאמן, והגיע לידי במצרים מקצת תלמוד ישן כתוב על הגבילים, סוג של קלף, כמו שהיו כותבים קודם לזמן זה בקירוב מ-500 שנה בראשית תקופת הגאונים, ושתי נוסחות מצאתי מן הגבילים בהלכה זו. שני עותקים שמופיע בהם הגמרא עוסקת בדין זה, ובשניהן כתוב, ואם אמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני, והלכו להם למדינת הים, נאמן. ומפני טעות זו שהראה למקצת הספרים, הורו מקצת הגאונים, על בסיס ההוראה הראשונה שנבעה מטעות בגרסה, הורו מקצת הגאונים הלכה נוספת, שאם אמר לו, אל תפרעני אלא בפני פלוני ופלוני, ופרעו בפני אחרים, שאינו נאמן. אף על פי שהביא העדים שפרעו בפניהם. לשיטתם, כשהתנה שיפרלו בפני עדים מסוימים, פסל את שאר האנשים לשמש עדים בהלוואה זו, וגם אם יבואו עדים אחרים, עליו לפרוע את החוב שוב כפי שהתנה. וגם זו אומר הרמב״ם טעות גדולה. והדין האמת, שאם באו עדים שפרעו בפניהם, נפטר, ואין כאן מקום חשש. גם ההוראה הזאת על פי ספריהם, ההוראה הזו לא נבע רק מתוצאה מהטעות הקודמת, אלא גם מטעות נוספת שהייתה בספריהם, שכתוב בהן באותו שאמר לחברו, פרעני בפני עדים ששנו הלכות, והלך ופרעו בפני עדים. במקרה מובא בתלמוד, במסכת שבועות, התנה המלווה שפירעון הלווה יעשה בפני חכמים ששנו הלכות, והלווה פרה שלא כפי שסוכם. ומסוגיית הגמרא עולה שממקרה זה הלווה אינו נאמן לטעון שפרה. ונחלקו הגרסאות באיזה אופן בדיוק פרה הלווה, לפי גרסת מקצת הגאונים, הלוואה הוחזרה בפני עדים, אלא שלא היו חכמים, ומכאן שאם יתנה על פירעון בפני עדים מסוימים, פסולים אחרים להעיד. וזו טעות ספרים היא, ומצאתי בגבילים כתוב, אזל פרעה בינה לבין דילה, כלומר הלך ופרעו בינו לבינו, ואין עדים על כך. כלומר גרסת הרמב״ם היא, הפירעון כלל לא נעשה בפני עדים, ולכן הלווה לא היה נאמן לטעון שפרה. אבל אם יש עדים, אפילו אם הם אינם אלו שיתנו עליהם, הרי הם נאמנים. אף על פי שהספרים המוגהים, כמו שאמרנו, כך יראה מדרך התלמוד, לא רק שכך הגרסה בספרים הבדוקים, אלא שכך גם נראה מתוך דברי הגמרא ועוד, דברים של דעת הן, וכי מה היה לו לעשות? אמר לו, אל תפרעני אלא בעדים, פרעו בעדים, וכי יש לו לאסור העדים בבית הסוהר כל ימיהם שלא הלכו? ועוד אם מתו, מה יעשה? נמצא זה פורע פעם אחר פעם לעולם עד שיביא עדים. אם כן הוא, אם אכן לא יהיה נאמן בטענה זו, נעשת זו עדות בשטר. נמצא שהלוואה כזו דינה כהלוואה בשטר שבעל הלווה להוכיח שפרה את החוב. ונמצא זה כיוון שאמר לו אל תפרעני אלא בעדים, נעשית מלווה בשטר, ואין מי שעלה זה על ליבו. אבל ודאי אם אמר לו בפני פלוני ופלוני, הוא הפסיד על עצמו. הלווה גרם לעצמו את ההפסד, שפרה בפני אחרים והלכו להן. אבל אם באו ועידו שפרעו, אין כאן בית מיחוש, כלומר אין כל בסיס לחשוש שנשאר חייו, ובזה ראוי לדון ולהורות באופן הזה. הלכה הגימל, יתנה המלווה על הלווה שיהיה נאמן המלווה, בכל עת שיאמר שלא פרעו, הרי זה נוטל בלא שבועה, אף על פי שטען שפרעו, הביא עדים שפרעו אינו נוטל כלום, מכיוון שהנאמנות היא רק כנגד טענת הלווה ולא כנגד עדי פרעון. הלכה תעלת, יתנה עליו שיהיה מלווה נאמן כשני עדים, אף על פי שהביא עדים שפרעו, הרי זה גובה ממנו בלא שבועה, שהרי האמינו כשני עדים. ואפילו הביא 100 שפרעו בפניהם, שהשניים כמאה, שבהלכות עדות, לשני עדים יש אותה נאמנות כמו שיש ל100 עדים, אבל אם אמר לו, הרי אתה נאמן עליי כשלושה, הועיל וירד למניין, אם פרעו בפני 4, הרי זה פרוע. כלומר, אם נאמנותו הייתה רק להחשיבו כעדים, לא היה מדקדק לומר מספר מסוים. וכיוון שדקדק לומר מספר, משמע שלא האמינו כנגד מספר גדול יותר של עדים. זה שהאמין המלווה כשני עדים, מה תהיה תקנתו? כלומר, כיצד ייפטר מהחוב? כשיפרע, יקרא שטר. או יעיד זה המלווה על עצמו שבטל כל שטר שיש לו על פלוני, או יעיד על עצמו שלא בפני הלווה שקיבל כל חוב שיש לו אצל פלוני, שאם ההודעה היא בפני הלווה, יוכל אחר כך לבטל אותה ולטעון שיש לו שני חובות אצל הלווה הזה, החוב הזה שעליו הוא נאמן כשני עדים וחוב נוסף בעל פה, ורק כדי לפרוע ממנו את החוב בעל פה, הודעה שמקבל פרעון עבור חוב זה. הלכה ה', הרי שפרעו וטען המלווה שלא נפרע וחזר ופרעו פעם שנייה מפני התנאי, הרי הלווה חוזר ותובע את המלווה בדין ואומר לו, כך וכך אתה חייב לי, מפני שפרעתיך שתי פעמים את אותו חוב, אם הודה ישלם, ואם כפר ישבה שבועת אסת על כך שלא פרעו אלא פעם אחת, וכן כל כיוצא בזה. הלכה וב, יתנה הלווה שיהיה נאמן בכל עת שיאמר פרעתי, אינו גובה בשטר זה לא מן היורש ולא מן הלוקח, שבית דין טוענים עבורה מה שהלווה היה יכול לטעון, ומכיוון שהלווה נאמן בטענה זו, גם הם פטורים. ואפילו אמר לווה, לא פרעתי, אין המלווה טורף בשטר זה מן הלקוחות, שמא יעשו קנוניה נכסיו של זה. כלומר, מחשש שהמלווה והלווה עשו ביניהם הסכם מרמה, לטעון שהחוב לא נפרע כדי שהמלווה יטרוף קרקעות שמחר הלווה לאחרים וחלקו את הכסף ביניהם. טען הלווה בשטר זה, כלומר טבע מלווה את הלווה באמצעות שטר חוב ואמר פרעתי מקצתו, והמלווה אומר לא פרע כלום. משלם המקצת שהודה בו ונשבע שבועת אסת ולא שבועת מודה במקצת, שהרי האמינו. ואם יתנה עליו שיהיה נאמן בלא שבועת אסת, אינו נשבע. הלכה זין אומר הרמב״ם, יתנה המלווה שיהיה גובה בלא שבועה, הרי זה גובה ממנו בלא שבועה, אבל אם בא לגבות מיורשיו, אם מת הלווה, יישבע ואחר כך יגבה, שהתנאי אינו מתייחס לגבייה מהיורשים, ואם יתנה שיגבה אף מן היורש בלא שבועה, גובה בלא שבועה. וכן אם יתנה שיגבה מן העידית, מקרקע משובחת, גובה מן העידית, אף מן היורשים, שכל תנאי שבממון קיים. בא לגבות מן הלוקח, לא יתרוף אלא בשבועה, גם אם סוכם שיהיה נאמן בלא שבועה, אפילו כנגד קונים. שאין זה מתנה לאבד ממון חברו, כלומר הלווה לא רשאי לעשות תנאי שיפגע בזכויותיהם של אחרים. עד כאן מה שרואים ברמב״ם בספר משפטים בהלכות מלווה ולווה בפרק 15 על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד במש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המושיח לעולם ועד.